אנחנו נעבור לפסוק 24.
מי ייתן וכל אלו אשר מפליגים בסירה או באונייה יגשימו את מטרת מסעם, יחצו את המים ללא שום תקלות וישובו אל חיק משפחתם בשלום.
תודה רבה. אז פה אנחנו חוזרים לאותם הפסוקים שבהם מאסטר שנטילבה מדבר בשתי רמות, בפשט ובדרש. הפשט הוא פשוט, בימים ההם מסע באונייה היה משהו מאוד מסוכן, האוניות היו הרבה פעמים מסירות רעועות, והמסע לקח הרבה זמן בים, ואחוז גדול מהם נספה בים. אז הוא כמובן מאחל לאנשים האלה שיוצאים למסע בים, שישובו לביתם בשלום. אז במובן אחד, מאסטר שנטילבה שולח להם את החסד, מתפלל בשבילם. במובן עמוק יותר, הוא מתפלל שכל אחד שהיה לו את האומץ לעזוב את מה שמוכר, את מה שמורגל, את התלם שאליו הם נכנסו ושבו הם ממשיכים לחרוש והם הולכים כמו הצון הזה לטבע, והלכו למשהו לא ידוע, לים לא מוכר, ושאולי יש שם גלים סוערים. אני חושב שאנחנו נכנסנו לריטריט של 3 שנים, לא ידענו למה אנחנו נכנסים, תאמינו לי, לא ידענו, אני לא ידעתי למה אני נכנסת. ידעתי שאני נכנסת לבוקדה יפה, וזה יהיה 3 שנים, ויהיה בלי טלפון ובלי אינטרנט, זה כבר טוב. כבר נפלא, בלי טלוויזיה, בלי עיתונים, אף אחד לא יפריע לי. ככה חשבתי, אבל אני באתי עם המים שלי, ואותו לא יכולתי לשיר בחוץ. לא ידעתי למה אני נכנסת. אתם צוללים למעמקים, אתם לא יודעים מה יש שם, ומה יצוף משם. ואתם נכנסים ואין אופציה. סגרתם לעצמכם את האופציות החוצה. ישר סגור. אי אפשר ללכת. אז כל אחד מכם שעולה על דרך כזאת שהיא לא ידועה, אנחנו לא עשינו אף פעם את הדרך להערה, אלא אם כן אתם ברודות שמתחפשים כאן, אז לא עשיתם אותה. אז אתם לא יודעים מה מצפה לכם. ואתם בכל זאת פה, ואתם צועדים, וזה דורש הרבה אומץ. מאסטר שנטילבה מתפלל שאנשים כאלה שקפצו למים, למים לא ידועים, שהם יוכלו להשלים את דרכם בהצלחה, ויגיעו לחוף מבטחים בשלום. וזה אולי מקום עוד פעם להביך אתכם. אתם מאוד אמיצים. אתם בין הבודדים בעולם ששוחים נגד הזרם. ששוחים נגד הזרם. אתם לא הולכים עם הזרם של ספר תיכון, אוניברסיטה, או צבא, אוניברסיטה, חתונה, ילדים, איך אמרנו? קופת חולים, בית אבות, בית קברות. אתם מנסים למצוא משהו אחר, אולי עמוק יותר, אולי מעניין יותר. פסוק 25.
לכל הנודדים בדרכים
שטעו או הגיעו למקומות קשים,
ימצאו בני לוויה למסע
וימשיכו רעננים ללא שום סכנה
של חיות טרף או של שודדים.
תודה רבה. אז כאמור, ברמה הפשוטה, בימי קדם, מאסטר שנטילבה היה הודי שחי במאה השמינית, כאמור. בתקופה שלו, מסעות בדרכים היו מסוכנים, היו כנופיות של שודדים בכל מקום, לא הייתה משטרה בכך, לא היו בתי מלון לעצור בדרך, לא היו כבישים מהירים עם תחנות מנוחה, שדות תעופה, מחלקה ראשונה, ביזנס קלאס, לא היה. הרבה אנשים מתו בדרכים, נספו בדרכים. או מסעות על סוסים, אפשר קלות ליפול מסוס ולשבור את המפרקת. היה מסוכן, היה מסוכן במיוחד עם הכנופיות שודדים. אנשים מאוד שמחו כשהם מצאו בני לוויה למסע, לא להיות לבד בדרך המסוכנת. אז ברמה אחת, מאסטר שנטילבה מתפלל שאנשים ימצאו להם בני לוויה למסע, שלא יאבדו את דרכם, שיגיעו בשלום. ברמה העמוקה יותר, כשאתם הולכים על דרך רוחנית, אתם זקוקים לידידים, אתם זקוקים לחברים לדרך. חשוב מאוד כדי להצליח להיות מוקפים, להקיף את עצמכם באופן מכוון באנשים שיש להם את אותו החזון, את אותה אמונה, את אותה מסירות. זה מגן עלינו, זה מגן עלינו מעייפות, שמתעייפים מלצעוד בדרך לבד, כי זה קשה לבד, כאמור צריך להילחם במערכת ערכים שלמה של חברה שמקיפה אותנו. יש לנו את החיות הטרף, שזה הנגעים הרוחניים שלנו, שבתוכנו. יש גנבים. מי זה הגנבים? זה החברים הטובים שאומרים, אוי, ישב כל היום, בואי נלך לקולנוע. או, למה ללכת 3 שנים? השתגעת ללכת 3 שנים לשבת במדבר, לבד, בלי קומוניקציה, בלי סרטים. את לא תראי את כל הסרטים בטלוויזיה. אלה גונבים את החזון שלנו. וכשהוא עדיין שברירי וצעיר ובחיתוליו, קל לגנוב אותו. קל לפתות אותנו. הם יגנבו את ההתמסרות שלנו והמסירות שלנו. מה את נותנת את כל כולך? תדאגי לעצמך קצת. אז חשוב להקיף את עצמנו בחברים למסע, חברים לדרך. וזה הסנגה. אז אני מוכרחה להגיד שאתם סנגה מדהימה. התמיכה שלכם אחד בשני, העשייה המשותפת שלכם, למשל, מפת, יום אחד מי שיכתוב על זה ספר, אני מקווה, או יעשה מזה סרט, כי אתם מדהימים בזה. הפסוק הבא, 26.
מלאכים לא יבואו לשמור על כל מי שרבו פחדם או עבדה תקוותם, על חסרי המקלט או בלי דרך, על ילדים וקשישים ועל שיכורים, על מי שישנים או שנתם תרופה, ועל מי שעבדה שפיותם.
תודה רבה. אז אתם שומעים פה את הבודיסטווה מדבר, נכון? והוא מדבר על אנשים שהם עבודים ברמה הפיזית, או עבודים ברמה המנטלית, מפחדים או שאיבדו תקווה, אין להם מקום ללכת אליו מבחינה מנטלית. אין להם חברים אולי. הם לא מרגישים שיש להם ברירה בחיים, שיש להם מקום אחר אולי ללכת אליו בחיים, מיואשים. בטיבטית, מאסטר שנטידבה משתמש במילה גונפו. העברה הראשונה, הגון זה קיצור מגונפו, שזה מגן, מקלט. אין להם מקלט, הם חסרי מקלט. ובעצם, ברמה העמוקה הוא מדבר על אנשים שמנסים לעשות דרך רוחנית בלי מורה. דרך רוחנית בלי מורה זה כמו לטעות במדבר. אתם כבר אומנם עושים דרך, וזה יותר טוב ממי שבכלל לא עלה על דרך. אבל הסיכוי שלכם בתוך מדבר עצום או בתוך אוקיינוס עצום למצוא דרך ולהגיע ליעד שהוא לא מוכר לכם ולא ידוע לכם, הוא אפס. אז החיים ייגמרו. אתם לא יכולים להרשות לעצמכם לעשות את כל הניסיונות חיפוש שרובם יהיו לא מוצלחים. ואתם צריכים מקלט, אתם צריכים מורה שיחזיק לכם את היד די הרבה, למעשה כמעט עד הסוף, עד שאתם מגיעים. כי כל כך קל, במיוחד אם אתם עולים על הדרך המהירה של רכיבה על הנמר, כל כך קל ליפול ממנו, כל כך קל ליפול ממנו. מוכחים את המקלט, את המורה. וצריכים להיות קרוב למורה הזה. מורה שנמצא ביבשת אחרת או בשמיים, לא בהכרח יכול למנוע את הנפילה שלכם. או לתת לכם את העצה או את המילה או את ההכוונה, ונקודה קריטית שבו הם רואים אתכם סוטים מן הדרך, ואתם אפילו לא מרגישים. אז אנשים שמנסים לעשות את הדרך לבד, הם כמו חסרי הישע שטועים בדרכים. והוא שולח את הקרמה שלו, הלוואי שהם יפגשו מורים. מישהו כמו קן רנפוצ'ה, שמקדיש את כל חייו כדי להציל אותנו, מישהו כמו גשם מייקל שהקדיש את כל חייו כדי להציל אותנו. כדי למנוע מאיתנו את האכזבות ואת הכאב וכל הקושי שיכול לפקוד אותנו בלי מדריך שכזה. זה לא שהם יכולים למנוע את כל הכאב, הקרמות יפשילו anyway. אבל זה לא יהיה אותו דבר. כשיש לכם את המקלט, את המורה, גם כשזה כואב וגם כשאתם נופלים, אתם לא יכולים לפעול עמוק מדי. הם יהיו שמה, הם יהיו שמה לשמור עליכם. אז מאסטר שנטי דבה מדבר על אותם אנשים שאין להם מגן או מקלט. הוא מדבר על הילדים הקטנים ועל הקשישים. אז ברמה הפשוטה בעבר, לילדים, לקשישים לא היו שום זכויות. אנשים היו מכים ילדים, לא היה לילדים שום זכויות, לא היה מי שיעמוד לעזרם. קשישים, אפילו היום, אם אתם הולכים לבתי האבות הסיעודיים, אתם לא כל הזמן יכולים להיות שם, אבל זמנים שאתם לא שם, קוראים שם דברים מאוד לא נעימים, מאוד לא נעימים, והם חסרי אונים, הקשישים. יש מין צורה של סחטנות, כי אם הם יגידו לקרובים שבאים לבקר, אז אחר כך שהקרובים עוזבים, אז המטפלים יתנקמו בהם, אז מין סחטנות כזאת, והאנשים האלה הם חסרי אונים, הילדים והקשישים, פחות היו, אבל גם היום. ההורים מביאים את הילדים לגן והולכים, הם לא יודעים מה קורה אחר כך. והילדים חסרי אונים. גם בארץ שיש זכויות לילדים, הם חסרי אונים. אז מאסטר שנטי דבה מתפלל בשבילם. הוא גם מדבר על אותם אנשים שהם מדוכאים או מיואשים. אנשים שאיבדו את השפיות והם בבתי משוגעים. או שמסממים אותם וזהו, שזה מה שקורה היום. או שבעבר, כשעוד לא היו כל התרופות האלה, זו הייתה מציאות איומה ונוראה. היו שם שמים את הטלוויזיה בקולי קולות כדי לא לשמוע את הצבחות. ברמה היותר עמוקה, ילדים בספרות הבודיסטית, זה מי שעוד לא התעוררו, שהם עוד לא עלו על דרך, ושהם עוד לא עלו מספיק על הדרך, שהם עוד לא באמת מבינים מה מריץ את המציאות שלהם. ובלי שיש את ההבנה הזאת, אנחנו כמו ילדים קטנים שמתרוצצים עם סכיני גיבוח וחותכים כל הזמן את עצמם ואחד את השני. כי זה מה שאנחנו עושים. כל הזמן. ולכן יש לנו סבל בחיינו, כי אנחנו כל הזמן עושים את זה. אנחנו כל הזמן פוגעים בעצמנו ובאחרים. הזקנים ברמה העמוקה יותר מתכוונים לאלה שאיבדו את התקווה של למצוא את המטרות הרוחניות. רוב האנשים בעולם עסוקים בעצמם ולא עושים משהו כדי להושיע את עצמם מהקיום הסובל בעולם הזה. הרבה מהם אולי עלו על דרך ובשלב מסוים זנחו אותה כי אולי הרגישו שלא התקדמו מספיק, אולי לא יצרו קשר עמוק עם מורה שימשך אותם קצת כשצריך. אולי הגיעו לדרך שכבר מאוחר מדי, שכבר טשו הכוחות, או הבריאות הלכה כבר, או שאיבדו אמונה. או שמדבר על אלה שהם ישנים, אלה שעוד לא גילו את דרך החסד, את החוכמה העמוקה שמאחורי עשיית חסד. הבלתי שפויים, כאמור, זה אנשים ששקועים בעצמם, שזה צורה של חוסר שפיות. כל אדם שמדוכא או איבד את שפיותו או הולך בכיוונים האלה, זה בדרך כלל תוצאה משנים על גבי שנים, על גבי שנים, על גבי שנים של התעסקות בעצמי, בעצמי בלבד, בעיקר בעצמי. עכשיו, יש אנשים שעולים על דרך רוחנית ועדיין תוקף אותם דיכאון וכך הלאה. מאוד קשה לנגוד זרעים של כל כך הרבה שנים. מאוד קשה. אבל זאת הדרך היחידה. הדרך לצאת משם. אנשים שעסוקים כל הזמן, ולא רק בעשייה, בעיקר במחשבה. אנשים שעסוקים כל הזמן, בעיקר במחשבה שלהם. המחשבה שלהם מפוקסת, ממוקדת על איך אני יכול לעזור לכמה שיותר אנשים. אבל רוב שעות היום, לא 5 דקות או שעה ביום, אלא רוב הזמן. אין להם זמן להיות מדוכאים. הדיכאון לא יפקוד אותם. מבחינה קרמית, לא יהיו להם את הזרעים הקרמיים לדיכאון. וזאת מחלה כל כך נפוצה, דיכאון היום. כל אדם שני נמצא על תרופות אמונות דיכאון. הקרמה של לא ליפול למקומות האלה, זה להתרגל, לתרגל באופן עדוק, כל הזמן. להסיט את עצמכם כל הזמן למחשבות על הזולת, ואיך אני יכולה לעזור לאחרים, ואיך אני יכולה להגיע למעגלים הולכים וגדלים של אנשים ולעזור להם. לא יהיה לכם זמן לדיכאון, השינה שלכם תהיה מתוקה ולא תרופה. פשוט מבחינה קרמית לא ייתכן, לא אפשרי. שוב, צריך סבלנות ואורך רוח, כי יש לנו לכולנו זרעים אחרים, של גלגולים של אנוכיות והתעסקות בעצמי, ואנחנו מורגלים ככה. הנטיות שלנו כאלה והמחשבות שלנו באופן טבעי הולכות לשם. צריכים להילחם בזה, זה לוחם הרוח. ואז הלוחם הזה יש לו ברכה לשלוח לעולם, כי כל פעם שאתם עושים את המלחמה הזאת בנטיות האלה, עשיתם חסד. גם אם לא הצלחתם במלחמה, כמו שאומר מאסטר שנטידבה, והפסדתם מערכה אחת, אולי תפסידו עוד 20 מערכות ואולי עוד 100 מערכות. אבל יבוא יום שהחסד של הקרמה הזאת יגבר על הנטיות, וזה יתחיל להתבהר. בהתחלה רואים קרע קטן בין העננים, ומגיע יום שזה הולך ומתבהר ומתבהר, במיוחד אם אתם עושים את העבודה באופן אינטנסיבי וריטריטים, והעננים מתפזרים. והעננים יום אחד יתפזרו. יום אחד הם יתפזרו לכולכם, אם תעשו את העבודה. זאת הבטחה. אם תעשו את העבודה. וזאת ההגנה האולטימטיבית. זאת ההגנה האולטימטיבית. זה העיסוק הכפייתי בלעזור לאחרים. במעשה, בהתכוונות, בדיבור, ובמיוחד במחשבה. מדיטציות של בודיצ'יטה והלימוד שלנו רווי בכאלה, מלא בכאלה. מדיטציות של טון גלן, של לשלוח את החסד, הקדשת כל חסד. הקדשה של חסד זאת מחשבה. זמן שאתם מבלים במחשבה הזאת, אתם לא מבלים בהתעסקות בעצמכם. אנטידוט לדיכאון, אנטידוט לסבל. כבר שמה. וכבר מנינו כל כך הרבה שיש לכם להקדיש. פסוק הבא.
27. מי ייתן ובכל גלגולי חייהם לא יצוץ כל מכשול בדרכם הרוחנית. הלוואי שליבם יהיה מלא באמונה וחוכמה ואהבה מושלמים. מי ייתן ויסופקו צרכיהם הגופניים וכל מעשיהם יהיו מצוינים.
תודה רבה. אז כאן הוא מדבר על מכשולים בדרך הרוחנית. ואני מניחה שחלק גדול מכם יודעים שברגע שאתם מתחילים להתרגל דרך רוחנית, הדבר הראשון שיצוץ זה מכשולים. קשה לי, אני לא יכול לבוא לשיעורים, אני לא יכול לבוא לרטריט, אני לא יכול לבוא למועל. משהו יקרה, משהו יצוץ, יהיה מכשול. אלה קרמות ישנות, אלה קרמות מלפני שעשיתם את הדרך. והן עדיין בריאות וחזקות ובועטות וחיות. מה לעשות? אז אנחנו עושים את האנטידוט. אנחנו עושים חסד, אנחנו מקדישים את החסד, עושים עוד יותר חסד, מקדישים עוד יותר חסד. וצריך עורף רוח, כי זה לוקח זמן לעשות את השיפט. עד שאלה מפסיקים לנהל אותנו ואלה מתחילים לנהל אותנו, לוקח זמן. ואתם צריכים עורף רוח עם עצמכם, ולהיות סבלניים עם עצמכם, ולא לתת לדברים האלה להפיל אתכם. להגיד, אוקיי, זה מי שהייתי בעבר, זה מפשיל עכשיו. יש פער הבשלה תמיד. וזה יכול לקחת כמה שנים. לא חייב, אבל זה יכול. בדרך כלל זה לוקח זמן. עד שהתנאים מסתדרים, ועד שבני הזוג רצים איתכם, ועד שהקשיים הכלכליים מסתדרים, בצורה כזאת או אחרת. זה לוקח זמן. כל אלה מכשולים חיצוניים שיכולים לקרות. ואתם אלה שיכולים לשנות את זה על ידי העשייה שלכם, על ידי ההבנה של קרמה, על ידי שאתם מיישמים את הקרמות הנוגדות. והפרק על ההקדשה הוא בשביל זה. לעשות חסד ולהקדיש אותו. כל המדריך לחיי לוחם הרוח הזה, לשלוח את ברכתכם. ובדרך, כשבא מכשול כזה, ויכול להיות גדול מאוד, אוקיי, אוקיי, אני מבינה. זה מי שהייתי. אבל עכשיו אני עושה משהו אחר, וכל פעם שאתם פוגשים את זה עם אורך רוח, ועם מידה של גרייס באנגלית, שאין לה תרגום מוצלח בעברית, אתם פוגשים את זה עם גרייס. אתם לא יוצאים מהכלים, אתם לא מתייאשים, אתם לא נופלים, אתם מבינים. אפשר להגיד במובן הזה של חוכמה, אתם פוגשים את מה שקורה עם חוכמה, עם ההבנה מאיפה זה בא, ועם אורך רוח, ועם עכשיו אני ממשיכה לעשות את מה שאני צריכה, אני ממשיכה לפעול בעולם. אם אתם עושים את הקרמה, הדברים משתנים. חייבים להשתנות, הכל נקבע על ידי הקרמה. יש לנו מין גישה נאיבית, שכל הלמות הגדולים והצדיקים הגדולים והחכמים הגדולים והמורים הגדולים הם איכשהו תמיד היו מושלמים, הם אנשים מיוחדים וקדושים ומושלמים, ואני לא כזה. אני לא כזה. זה הם, זה לא אני. אין דבר שיותר רחוק מן האמת מזה. הם כולם התחילו איפה שאנחנו מתחילים, כולל הבודה. הם כולם התחילו במקום סמסרי, שהיו להם זרעים סמסרי, והם עבדו איתם. הם רק באו קצת לפנינו, והם כבר הצליחו לעשות הרבה עבודה, זה הכל. זה הכל. ואז הם יכולים ללמד אותנו, כי הם כבר עשו את הדרך, והם למדו על בשרם. והם יכולים לראות איפה אנחנו, יש להם ראייה יותר חדה, וניסיון יותר, ויותר אורך רוח, והרבה אהבה, והרבה חמלה. אז הם יכולים לעזור לנו. אבל הם כולם התחילו במקום שאנחנו מתחילים, במקום שאתם מתחילים. המכשול שעומד אצלכם בדרך, או המכשולים שלכם, הם כולם עברו אותם. אתם לא כל כך מיוחדים בזה. אתם לא כל כך מיוחדים במכשולים שלכם. וכמו שהם עשו את הדרך, אתם יכולים לעשות את הדרך. במיוחד אם אתם מקבלים הנחיה טובה ולימוד טוב. אנחנו באנו לקיום הזה האנושי שלנו מכיוון שאנחנו עוד לא מושלמים. אילו היינו מושלמים, היינו בקיום של מלאכים. אז אנחנו כאן כי יש לנו עבודה לעשות, עוד יש לנו נגעים לבאר. הרבה מהכתבים עוסקים בתפילות לעצור את המכשולים. הלוואי שלא יעמדו מכשולים בדרכי, וגם פה הוא מתפלל שלא יעמדו. הרבה 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 מהתפילות שלנו, כולל מה שעשינו בריטריט, היו סוג כזה של תפילות שמבקשים לעצור את המכשולים. האם תפילה יכולה לעצור מכשולים? כמו שאמרנו, זה לא מזה שאני חושבת המחשבה, הקשיים נעלמים, אבל זה זורי הזרעים. וההתכוונות שלי, במיוחד, למה אני רוצה לעצור את המכשולים? למה? כי אני רוצה להביא את עצמי למצב כל כך משוכלל שאני אוכל לעזור לכל היצורים בו זמני, ובאופן שבו הם צריכים, ואדע מה הם צריכים ואוכל לעשות את זה. השאיפה הזאת בלב היא כל כך רבת חסד, היא כל כך מדהימה, שכשאני עושה התפילה לעצור את המכשולים כדי שאוכל להגיע למקום הזה, זאת כמה מדהימה, ואותה אני יכולה גם להמשיך לשלוח ולהקדיש וכך הלאה. וזאת כמה שמביאה אלינו את המורים. זאת כמה שמביאה אלינו מורים קדושים שיעזרו לנו בדרך. זה ההשתוקקות הזאת להיות המלאך הזה ליצורים, שעוזר ליצורים. היא מביאה אלינו את המורים הקדושים, זה מושך אותם כמו שדבורה נמשכת לדבש. הם יבואו ויתקעו לכם בדלת. אם הלב שלכם מלא במחשבות האלה ובהשתוקקות הזאת. ובהדרגה בהדרגה המכשולים יתחילו להתבהר כמו עננים. אז תהיו סבלנים עם המצבים האלה. אחר כך הוא מדבר על אמונה. איך זה יהיה שם בפסוק? הלוואי שלבם יהיה מלא באמונה, בחוכמה ואהבה מושלמים. אמונה. כבר אמרנו, אמונה לא הכוונה לאמונה עיוורת, שהיא נחשבת טיפשית בבודיזם. המילה אמונה כאן מבטאת יותר רגשות של הערכה או הערצה ללימוד שיש לו את הפוטנציאל להושיע אותי ואת האחרים מסבל. מילה שבאה להשרות משהו גדול, משהו קדוש. אתם פוגשים מורה קדוש, ויש לכם הערצה מסוימת או הערכה מסוימת, שאת מועדה ללמה או כן, אני פוגשים גשם מייקל, אבל יש לכם הערכה אליהם או עניין לשמוע את מה שיש להם, סוג כזה של אמונה. אתם צריכים מידה כזאת של אמונה כדי בכלל להקשיב למישהו. כי אם אין לכם שום אמונה, אתם לא תשבו בחדר בכלל. אז על זה מדברים. על הרגשות האלה של הערכה והערצה והוקרה, כשאתם שומעים דברי חוכמה ממישהו. וזה הכוונה באמונה. חוכמה כאן מבחינה בין דרך שהיא נכונה ובין דרך שהיא לא נכונה. בין משהו שהוא טוב ובין משהו שהוא לא מועיל. הבודה הדגיש בכל הלימוד שלו, שלאורך כל הדרך ובכל שלב ושלב של הדרך, עד הסוף, אדם צריך כל הזמן לבחון את הדרך ולבחון את השלבים של הדרך, ואף פעם לא ללכת באופן עיוור. אתה תמיד בודק את זה בפנים, כל הזמן. אלה מכם שעשו את קורס 15 יהודים, שהבודה עצמו לימד ריקות בכמה אופנים שונים זה מזה, ורובם לא נכונים. או נכונים באופן חלקי בלבד. וזה לא שהוא לא ידע, החוכמה שלו הייתה מושלמת. למה הוא עשה את זה? כי זה התאים לאנשים שונים בזמנים שונים. יש אנשים שהצורה האולטימטיבית של לימוד על ריקות התחידה אותם, והיו אנשים שהתאבדו כשהם שונים. אז הוא לקח אותם ביד, הוא לקח אותם לאט לאט אל המקום הזה. ובכל שלב, הבודה אמר, אתם צריכים להיות אלה שמחליטים. אני נותן גרסאות שונות, מי יחליט מי נכונה. הוא גם אמר, כשהוא נתן את הגרסה השנייה, הראשונה שלימדתי אתכם, היא לא הייתה נכונה. עכשיו אני אומר לכם את הנכונה. אחר כך הגיע לגרסה השלישית, הוא אמר, שנדימה, השנייה לא הייתה מדויקת, זאת מדויקת. הוא המשיך לעשות את זה. אז מי יחליט? אז בא ג'טון קרפה הגדול, הבודה השני, אנחנו קוראים לו, חכם טיבטי שחי במאה ה-15, משכמו ומעלה, מענקי הרוח בעולם. הוא ישב וכתב ספר על ריקות, וחקר את הכתבים, ולא היה לו גוגל בימים ההם. והוא הגיע לאיזה מין נקודה שהוא רואה תיאורים שונים בכתבים של הבודה, והוא אומר, רגע, רגע, רגע. והוא כותב על ריקות. ואז הוא עוזב באמצע את מה שהוא כותב, הוא אומר, אני צריך לבדוק, איך זה שהבודה נתן תיאורים שונים, והם כל כך שונים זה מזה. והוא הגיע למסקנה, וזה נר לרגלנו המסקנה הזו. בסופו של דבר, האחריות מוטלת על כל אחד מאיתנו לבחון, ולכן אנחנו צריכים לפתח היגיון טוב, ולפתח ידע עמוק בכתבים, וצריכים מורים טובים, כדי שהצירוף הזה ייתן לנו צ'אנס לעלות על דרך טובה. הסיכוי שאני אכן אמצא דרך נכונה בעצמי, תלוי במה. בקרמה שלי, שזאת נקבעת על ידי כמה אני מחויבת לעזור ליצורים ברמה העמוקה ביותר שאני יכולה. זה ישים אותי על הנתיב הנכון. ובלי זה אני יכולה למצוא מורים, אני יכולה למצוא ספרים, ואני יכולה לפגוש את הלימוד של ג'טון קרפה ולעשות את קורס 15, ואני עדיין לא אבין. אז זה החוכמה. הבודה אומר, חייבים לרכוש את החוכמה הזאת. והבודה גם אומר, נאמר שאתם הולכים בדרך, ואתם פוגשים חלק מהחוכמה. אחר כך אתם פוגשים חלק אחר, ואתם רואים, או, זה יותר כולל, או זה יותר נכון, או זה יותר מקיף, או זה יותר מדויק, או זה יותר מעודן. אם אתם מגיעים להכרה כזאת, אתם צריכים לוותר על הראשון, וללכת עם השני. למשל, אנשים עולים על דרך של מדיטציה, ולומדים לעשות מדיטציה, ומתקדמים במדיטציה. ולומדים למצוא מידה של שקט ורוגע וריכוז וכך הלאה, דברים שמשפיעים באופן מדהים על רמת החיים ועל מידת הסיפוק בחיים וכך הלאה. אבל לא בכך רוכשים כלים איך להביא את זה לעולם, איך לעזור לאנשים אחרים בצורה עמוקה, כשהם פוגשים לימוד שמלמד את זה, והם עדיין נשארים במה שהם מורגלים ויושבים לבד לעשות את המדיטציות ולא ממשיכים, הם לא עקביים, הם לא ימצאו את החוכמה האולטימטיבית, כי הם פגשו משהו שמצלצל נכון, אבל נוח לי פה. אני אשאר איפה שנוח לי. בעצם הבודה אומר, לא, האחריות היא עלייך, את צריכה לעבור מרמה לרמה. ואם תעשי את הדרך נכון, הדרך תדחוק אותך כל פעם, והמורים גם ידחקו אותך. כל פעם לעלות לרמה הבאה, וזה מה שמורים עושים, כשהם רואים אתכם נתקעים, הם נתנו לכם בעיטה קטנה, ולפעמים גדולה, לעלות על הדרך. ולהתקדם בדרך, ולהוציא אתכם מהתלם. אחר כך הוא מדבר על אהבה, על אהבה מושלמת. אנחנו כולנו נוטים להיות שפטנים, אנחנו פוגשים מישהו שמדבר באופן שלא נראה לנו, או מתנהג באופן שלא נראה לנו, מתבטא באופן שלא נראה לנו, ואנחנו שופטים אותם. ואני הייתי מאוד ביקורתית ושפטנית, אני חושבת שאני עדיין. ויש לזה קצת טוב, של לבחון ולבדוק מה כן ומה לא. אבל יש איזה גם צד אחר שממרר את החיים. ואני יודעת, אני מכירה אותו. אחד הדברים שראיתי מאוד ברור, שיש מין סקאלה, יש סקאלה שהשיפוטיות היא כאן והאהבה היא כאן. וככל שהאהבה מתגברת, השיפוטיות יורדת. וזה קורה באופן אוטומטי. אז לא כל כך צריכים להילחם בשיפוטיות, צריכים להגדיל את האהבה. זה יותר קל ויותר כיף בהרבה לעבוד על הצד הזה. וזה בעצמו יחביר וידעה. עדיין צריכים יכולת הבחנה ולהבחין במה כן ומה לא, ומה נכון ומה לא נכון, ומה עובד ומה לא עובד. זה חייבים. אבל יש הבדל גדול בין זה ובין שופטניות וביקורתיות, זה משהו אחר. צריכים להבין שאנשים שמקיפים אתכם. כל אחד נמצא במקום אחר לגמרי בדרך שלו. יש אנשים כאן שיש מיליוני גלגולים ביניהם מבחינת ההתפתחות הרוחנית שלהם. ולכן יש להם צרכים שונים, והתייחסויות שונות, ותובנות שונות. יכול להיות שהם פועלים באופן שלא נראה לכם, אבל מבחינתם הפנימית זה הגיוני לגמרי. וזה מה שמקדם אותם. אז אנחנו צריכים לקחת צעד אחורה ממה ש... אוקיי, לא נראה לי, בסדר, אבל מה אני יודעת? מה אני יודעת איפה האדם הזה נמצא? אם אני לא בודה, אז אני לא ממש יודעת לקרוא את המים שלהם. ואני לא יודעת איפה הם נמצאים. ולעשות צעד אחורה מהשופטניות הזאת, ולראות איך אני יכולה לאהוב אותם. והנס שקורה זה ככל שאני יכולה לאהוב אותם, יותר הם פתאום משתנים. הם פתאום פועלים כמו שאני הייתי רוצה שהם יפעלו. האהבה הזאת תפרוץ כל מיני מחסומים של תקשורת שיש לנו עם אנשים, או אי-הבנות שיש לנו עם אנשים. אז אנחנו לא תמיד מבינים מה הם צריכים, אנחנו לא תמיד מבינים מה הם רוצים, אבל אם אנחנו אוהבים אותם, זה ישבור את המחסומים האלה. אז מאסטר שנטי דבה מתפלל שנשיג את זה, ובסופו של דבר הוא מתפלל, יסופקו צורכיהם הגופניים וכל מעשיהם יהיו מצוינים. וזה ברמה הרגילה, כאילו יהיה להם את כל הקורת גג ואוכל ותחלה כדי שיוכלו לעשות את הדרך. פסוק הבא.
מי ייתן ולעולם לא ידעו שום מחסור בכל הדרוש להם למחיה, כאילו היה בבעלותם אוצר שמימי מופלא. מי ייתן ויחיו ללא מחלוקות וללא פגיעות הדדיות, ושיוכלו לנווט את חייהם כרצונם ועל פי בחירתם.
אוצר שמימי נפלא. זאת סגולה שמתפתחת אצל מודדים רציניים. אצל יוגים רציניים. הם יכולים להושיט את היד בממד אחר ולקחת מה שהם צריכים משם. מאסטר שנטי דבה, שהוא בודיסטווה גדול גדול, מתפלל שכל אחד מאיתנו יגיע לשם. ואיך מגיעים לשם? הכל מבוסס על נדיבות, על נתינה, על אהבה. אם אנחנו מביאים לידי שלמות את אומנות הנתינה לזולת, אנחנו נגיע לשם. הוא מתפלל שיחיו ללא מחלוקות. פה הוא מדבר על מתרגלים רוחניים שנכנסים למחלוקות זה עם זה. אתם יודעים על הנדר המיידי של ליצור פיצול בסנגה הזה. אחד החטאים היותר גדולים שאנחנו יכולים לעשות בחיים האלה. זה קורה כל כך בקלות. שני אנשים יש שלוש דעות, נכון? כל כך קל לנו לחשוב שדרך של מישהו אחר היא שגויה ושלנו נכונה. ושוב, חשוב להבין שאנחנו נמצאים ברמות שונות, ושאנחנו לא יודעים לקרוא מים של אחרים ואין לנו מה לשפוט אותם. ברור שנראה דברים באופן שונה, כי אנחנו באים עם קרמות שונות ועם מטענים שונים. אז לא ליפול למקום של שיפוטיות וביקורת. ושנוכל לנווט את חיינו כרצוננו ועל פי הבחירות שלנו. אז פה שוב זה חוזר למקום שאנחנו חיים בתרבות שהיא כל כך שונה. תרבות שמדגישה שאנחנו צריכים להרוויח הרבה כסף, או להשיג השכלה מסוימת, או ללמוד להרשים אנשים שאנחנו אנשים חשובים, או שזה חשוב לאכול אוכל משובח, חנין טעם במסעדות, או הרבה סקס עם הרבה אנשים, או... כל מיני דברים כאלה. חשוב שאני אשיג מה שאני רוצה. אני אשיג מה שאני רוצה. יש רק החיים האלה, תחיי אותם, תהני מהם. או רעיונות רוחניים הם מגוחכים הרבה פעמים, הם לא באמת עובדים, אנשים מעופפים, הזויים. כל התרבות שלנו אומרת לנו את זה, האם יהיה לנו את התבונה ואת האומץ ואת הכוח לנווט את עצמנו על פי בחירתנו בתוך ים כזה של ערכים שהם כל כך שונים? הפסוק הבא.
שקטן ביטחונם, הזדהו בהוד והדר, וכל אלו אשר מתענים בשל צורתם הדוחה, ישיגו גוף יפה וחזק.
תודה רבה. אז מאסטר שנטי דבה כאן מתפלל עבור אנשים שהם חסרי ביטחון, הערכה עצמית נמוכה, אולי דוחים בהופעה שלהם. אבל כמובן שזה לא הרמה היחידה שמדבר עליה. ומי שקטן ביטחונה מזרו בעוד ועודה, כבר בעצם הזכרנו את המשמעות פה, וזה להיות מוכנים לקחת סיכונים בדרך הרוחנית. לא ללכת בתלם שהורגלנו בו, תרגול שאנחנו כבר מכירים ורגילים, וכבר אנחנו מתחילים ליהנות ממנו. אם הגיע הזמן לעבור לתרגול הבא, שיקפיץ אותנו לרמה הבאה, אנחנו צריכים לעשות את זה, ושם זה לא יהיה מוכר ולא מורגל, וזה שוב יהיה קשה, וזה כל הזמן להתמודד עם קושי ולדחוף את עצמנו. אנחנו לא נגיע לשום מקום אם לא ניקח את הסיכונים האלה. הם צריכים להיות סיכונים אינטליגנטיים, מחושבים. לא צריך לקפוץ לתוך תהום סתם ככה, או לשבת במדבר ללא אוכל ומים, סתם כי זה רוחני לעשות את זה. לא, זה צריך להיות עם תבונה. אבל כשמגיע הזמן לקפוץ, צריך לקפוץ. צריך לקחת את הסיכון. יש אנשים שדוחפים יותר מדי. צד אחד אנחנו אומרים לא להישאר שעננים ולדחוף את עצמנו. יש מקום כזה של לדחוף יותר מדי. נגיד, מנסים להרים משקל שהשרירים שלנו לא מסוגלים להרים. השרירים הרוחניים שלנו עוד לא מסוגלים להרים. פוגשים את זה הרבה, למשל, אנשים באים לראשונה ללימוד ומאוד מתלהבים ורוצים לתרום, ורוצים לתרום הרבה עוד ועוד ועוד. זה נפלא, הרצון לתרום הוא נפלא. מה שקורה לפעמים, שאדם עוד לא מוכן באמת לרמת הנתינה שהוא עושה, יותר מאוחר באחרתה, וזה הרבה יותר גרוע מאשר לפתח את עצמי לאט לאט. אז תהיו נבונים, אל תשרפו את עצמכם לפני שהגיע זה. ואם אתם מורים ואנשים באים ואוהבים אתכם ומעריכים אתכם ומציעים לכם, גם תהיו נבונים. תסתכלו אם זה מתאים לקחת, לא תמיד מתאים לקחת. רימפות שהייתה תלמידה, הייתה אישה עמידה, ואמרה, אני אתן לך את הבית שלי. אמר לה, לא תודה, יוטיפית. כי הוא ידע שהיא עוד לא מוכנה לנתינה הזאת, ואם הוא אכן ייקח את הבית, וזה לא שווה צריך, למה גדול לא צריך מכם כלום? כלום. אבל הוא כן צריך לראות אתכם נותנים בשבילכם, בשביל החסד שלכם. אבל הוא ידע שבשבילה זה יותר מדי, אמר, לא תודה. ובאמת, אחרי זמן קצר, היא עזבה את הלימוד. אז הוא ידע מה שהוא עושה. לא, זה עוד לא איתי. אז זו דוגמה אחת, אבל אתם יכולים לדחוף את עצמכם יותר מדי בכל מיני צורות. להגזים ביוגה ולגרום לעצמכם לפציעות. לשבת במדיטציה יותר זמן ממה שאתם מסוגלים לעשות מדיטציה טובה ולגרום לעצמכם להפרעות באנרגיה. בגלל זה טוב וחשוב להיות קרובים למורה שיוכל לעזור לכם לנווט איפה שאתם עוד לא יודעים להעריך מה כן ומה לא. הרבה אנשים והרבה מסורות, את אותה חתרנות והאמביציה שיש להם לחיים הסמסריים, הם עכשיו מעתיקים לחיים הרוחניים ודוחפים את עצמם שם יותר מדי ונשרפים. אז זה חבל. ואחרי זה הם מאבדים את האמונה, כמו שקרה לאותה אישה, למרות שהיא אמפות שלא לקחת את הבית שלה. הפסוק הבא.
מי ייתן וכל אנשים בעולם יהפכו להיות גברים, כל מי שמושפל ירומם ויעצם,
יעצם.
והגאים ישפלו לאפר.
כן. אנשים שיהפכו להיות גברים. מאסטר שנטידבה הוא חי בהודו במאה השמינית. זה לא היה קל להיות אישה בהודו במאה השמינית. לא היה להם הרבה הזדמנויות לתרגול רוחני. הם ידלו הרבה ילדים ובישלו כל החיים שלהם, וזהו פחות או יותר, ולא היו חופשיות לנוע וללכת לאן שהן רוצות וכך הלאה. אז לא היו להם הזדמנויות לתרגול רוחני. במובן הזה, אז אנחנו בעולם שלנו נכליל את זה. כל מי שנמצא במצב שהוא נחות, במעמד שהוא נחות ולא מאפשר תרגול רוחני, מכל סיבה שהיא בין אם גבר או אישה, הוא מתפלל בשבילם, מי שאולי נמצא בארץ שמדכאת תרגול, או שיש אפליה גזעית והוא מהגזע הלא נכון, או מהמין הלא נכון, וכך הלאה. הוא מתפלל למען אנשים כאלה, שהם יזכו במעמד שיאפשר להם לעשות את התרגול. כל מי שמושפל ירומם ויעצם. אז זה ברור, אנשים שנמצאים במצב נחות, שאין להם הזדמנויות, לתרגול, אולי יש להם קשיים כלכליים כל כך גדולים שהם צריכים לעבוד כל היום כדי לאכול את הארוחת ערב שלהם, ואז הם אחרת אותם צריכים לעבוד כל היום בשביל הארוחת הבאה, ואין להם הזדמנויות. שאלה יתרוממו, אלה המושפלים ירוממו ויוכלו לתרגל וימצאו את התנאים אם הם בוחרים. אנשים עם משפחות, משפחה היא לא בהכרח מכשול בדרך. היא יכולה לכוון אותנו לדרך אחרת, אבל היא לא בהכרח מכשול, להפך. אם צריכים משפחה, אתם צריכים לדאוג לה, אתם יכולים לצבור הרבה חסד בתוך המשפחה. תרגול טנטרי, הבודה נתן. הבודה הופיע בעולם בצורות שונות. אחת מהן היה כיוגי, כמתרגל טנטרי. והוא לימד טנטרה למלך שבא ואומר, תשמע, יש לי ממלכה לנהל, אני אין לי זמן לשבת כל היום לעשות מדיטציה. הוא נתן לו תרגול טנטרי. המקביל לזה היום זה אנשי עסקים עסוקים, או אנשים שיש להם משפחה והם עסוקים. התרגול הטנטרי הוא בשבילם. כן, צריך להשקיע זמן ללמוד אותו ולהבין אותו, ואז אפשר לתרגל אותו בתוך המשפחה, בתוך מקום העבודה. אז הכוונה היא שהם ירוממו, שיגיעו למצב שהם אכן יוכלו לתרגל מהמצב שבו הם נמצאים. עכשיו יש לו שם בסוף, והגאים יושפלו לאפר. אתם יכולים להגיד איזה מין בודיסטווה זה, שמאחל כאלה דברים לאנשים. אז לא צריך לקחת את זה כפשוטו, צריך לזכור מי זה מאסטר שנטידבה. מאסטר שנטידבה הוא נסיך, יורש עצר, שבחר לוותר על המלוכה. אז הגאים פה זה אותם אנשים שנמצאים במעמד העליון בחברה, כמו המלך, שהכל עומד לרשותו וכך הלאה, והם בוחרים לוותר על זה. והוא ירד לדרגה של נזיר חסר קול, שנודד בדרכים, ומקדיש את חייו לחיי רוח. הוא בכוונה הוריד את עצמו. על הכאלה הוא מדבר. שיש ערך, לפעמים, להוריד את עצמנו. ואולי כשמגיע הזמן להיות מוכנים, אולי לרדת ברמת חיים, ולשנות מה שדרוש שינוי. להוריד את עצמנו כדי שנוכל לעלות משם בממד אחר. זה לא מה שצריך לוותר על הכל. צריך לוותר מספיק כדי לאפשר לעצמנו את הדרך. אולי לוותר על המחשבה שהקריירה שלי זה הדבר הכי חשוב בחיי. או להשיג מעמד בעבודה, או משכורת מסוימת. לא שאין ערך וחשיבות לדברים האלה, אבל אולי בשלב מסוים של חיינו אנחנו מוכנים לוותר על אלה למען משהו יותר גבוה, בממד אחר, לא באותה סקאלה, בסקאלה אחרת. אנחנו נפסיק כאן היום ונמשיך מחר. אז בואו נפעל.
מינים של כל חסד ומלאתה ולימי ירחנה וחיה נשנה וגן של אתנתיה ולימי ירחנה וחיה נשנה וגן של אתנתיה כל בריאה ועולם שכולו
תודה רבה לכם שבאתם. ואנחנו נמשיך בפרק המופלא הזה מחר ושבוע הבא.